שלום לכולם. בשבת האחרונה עסקנו מענייני דיומא. השבת נקראת על שם ענייני דיומא, שבת שובה. מלשון הכתוב בהפטרה, שובה ישראל עד השם אלוקיך. אני רוצה לפתוח בשאלה, האם ההכנות שלנו ליום הכיפורים הן מתאימות לפשט דברי הנביא? באיזה מובן? כשאנחנו עוסקים כל אחד בחשבון הנפש שלו, במסכת חייו שעומדת בפני זכוכית מגדלת בימים הללו, רוצים לתקן, רוצים לשפר, רוצים להתקדם. ואנחנו עושים תשובה, מבקשים סליחה וכפרה. אנחנו לא תמיד שמים לב שהפשט של הכתוב, וכך גם לשון הסליחות והתפילות, אני לא עוסק במה שקורה לי. אני לא הנושא. אני לא הנושא של חשבון הנפש. אני לא הנושא של התשובה. אני אפילו לא הנושא של הווידוי. בזמן הבית, לא כל אחד היה עושה וידוי. איש אחד היה עושה וידוי על כל אבונות בית ישראל. כלומר, שהתשובה היא תשובה לאומית ולא פרטית. וכך גם לשון הנביא, שובה ישראל עד השם אלוקיך, פשט הדברים, זה לא שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לשוב על ענייניו הפרטיים. ברור שזה חלק. וגם זה נכנס במבט הגדול של שובה ישראל עד השם אלוקיך. אבל עיקר הכוונה והכתובת זה לא שובה יהודי עד השם אלוקיך, אלא האומה הישראלית נקראת לשוב אל אלוקיה. לכן אני לא אומר אף פעם, אשמתי, בגדתי, על חטא שחטאתי לפניך. כל אחד מאיתנו אומר וידוי על כל כלל ישראל. וגם נער בר מצווה שערב יום הכיפורים חגר בר מצווה, מזכיר חטאים שלא יכול להיות שהוא הגיע אליהם מהבר מצווה שלו עד יום הכיפורים שלמחרת, בגלל שהוא לא מדבר רק על עצמו. הוא מתוודה על כל כלל ישראל. וסדר העבודה ביום הכיפורים, שהוא השעה המרוממת והעמוקה ביותר לנעילה לכל נדרי, יש בוודאי איזה סגב מיוחד ויוצא דופן. אבל העיקר, הליבה של יום הכיפורים, זה סדר העבודה. אנחנו כאילו נמצאים עם הכהן הגדול בבית המקדש, שותפים שם, והוא עוסק בשם כל ישראל בתשובה, בסליחה, בוידוי ובכפרה. ואם עכשיו נרים את מבטנו לא לתשובה האישית של כל אחת ואחת מאיתנו, אלא לשליחות המופלאה שלנו, שכל אחד ואחד מאיתנו זוכה להיות שותף לכהן גדול, כל אחד לפי ערכו, בתשובה של כלל ישראל. והתשובה של כלל ישראל יש לה פנים עקרוניות שנכונות לתמיד באותה מידה, אבל יש לה גם השלכות מעשיות לכלל ישראל תשע"ח. ואם אנחנו רוצים בכנות לעשות שליחותנו העיקרית ליום הזה, השליחות שרוצה להשתתף עם מעשהו של כהן גדול שאנחנו לא זוכים שיהיה לנו בפועל, אבל אנחנו כן זוכים להידבק בו ובמעשיו, ולשוב ולשנן ולחזור ולספר ולהזדהות ולהיות עם הכהן גדול שם, בלפני ולפנים, ובכל סדר עבודתו, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה בנוגע לכלל ישראל של תשע"ח, אז אני רוצה שוב לשאול שאלה, ואני מודע לכך שהתשובה שלי תהיה אולי קצת משעשעת, ואולי עוד יותר מקצת מפתיעה, אבל אני מבקש לדלג רגע על השעשוע וגם על ההפתעה, ולהתבונן אם אני לא אומר פה משהו מאוד מאוד מדויק, ושבעשרת ימי תשובה אנחנו צריכים להיות מכוונים בעיקר אליו. האמת היא שאני, כשביקשו ממני שיעור כאן, חשבתי לדבר על משהו אחר לגמרי. אבל כל הימים הנוראים שלי אני עוסק כמעט אך ורק במילה שאני אומר לפניכם, בתשובה של כלל ישראל תשע"ח. ושבת שובה, שאלתי את עצמי, איך אומרים שובה ישראל עד השם אלוקיך בישראלית עדכנית במילה אחת? איך אומרים שובה ישראל עד השם אלוקיך בעברית עדכנית במילה אחת? והתשובה שלי היא הדתה. ואני מבקש לדלג רגע על השעשוע שבזה וגם על ההפתעה, ולבדוק האם אני לא צודק, האם לא אמרתי פה אמת מדויקת מאוד מאוד משמעותית, מאוד מאוד מסיטה את הדיון במה אנחנו צריכים לעסוק ביום הכיפורים הקרוב. חבריי, ידידיי, קרוביי, שפגשתי לפני ראש השנה וברכתי אותם בשנה טובה, אני ברכתי אותם, תהא שנת הדתה טובה. אני חושב שעם ישראל עכשיו, ימים נוראים תשע"ח, נמצא בדיון עצום מה הוא חושב על השאלה שהציב בפניו הנביא, שובה ישראל עד השם אלוקיך כאומה. לא מה רובן, שמעון, רותי, אסתי, כאומה. מה הוא חושב על זה? ויש מיעוט צעקני שחידד את השאלה הזאת בשנה האחרונה, לא רק, אבל עוד יותר, בחריפות יתרה מאוד בשנה האחרונה, והוא אומר, בשום פנים ואופן לא. לא שוב הישראל עד השם אלוקיך. ואם אתם רוצים לקיים את דברי הנביא, אנחנו נטיל עליכם תווית שהיא נשמעת כמעט כמו הסתה. תקשיבו, כמעט כמו הסתה. ואם אנחנו רוצים בכנות לעשות את תפקידנו האמיתי והיחיד שכתוב במחזור, אין במחזור כמעט עיסוק בחטאים הפרטיים. רק מה קורה לאומה הישראלית. ואנחנו רוצים להיות כהן גדול שדואג ואכפתי ושופך צקון ליבו לפני הקדוש ברוך הוא. על עם ישראל תשע"ח אנחנו צריכים לדון בהדתה. זה הנושא האמיתי. האם אנחנו באמת מדיטים? האם אנחנו באמת אכפתי מספיק כמו הכהן גדול על שוב הישראל עד השם אלוכיך, כלומר על הדתה? והאם אחרי שמאשימים אותנו מעל כל מסך שאנחנו מסוכנים מאוד בגלל שאנחנו רוצים להדית, האם אנחנו נבהלנו? הרמנו ידיים? אמרנו לעצמנו, טעינו? אמרנו לעם ישראל, שובה ישראל עד השם אלוקיך, וטעינו? אסור להגיד מילים כאלה. זה לא בסדר שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. מה פתאום אנחנו אומרים, שובה ישראל עד השם אלוקיך? זה נשמע כמו כאילו אנחנו הולכים להוריד אותם לאיזה גיהנום או לאיזה עם פרימיטיבי לפני, אנחנו הולכים לעשות להם אסון. ככה אנחנו מצוירים היום. בעיניהם, וצריך לבחון בתוכנו, האם לא גם לא בעינינו? האם לא הפנמנו את האמירה שלהם? ואמרנו, רגע, באמת לא התכוונו. והחלטנו שאנחנו צריכים לקחת צעד אחורה. והאם זה מה שהנביא אומר? והאם זה מה שכהן גדול עושה ביום הכיפורים? אני לא בא לעסוק היום באיך. כמעט לא. יכול להיות שבאיך יש רעיונות שיפור. אני לא מלך שחושבים שעשינו משהו רע. רב גן נכנס לגן ילדים בגבעתיים. תקע לילדים בשופר בשנה שעברה. והילדים מבית הספר הגיעו לבית הכנסת, הרב דיבר בפניהם, פתח את ארון הקודש, תקע בשופר. עשינו מעשה רע? הם לא נותנים לנו השנה לעשות את זה. או שעשינו בדיוק את מה שהנביא אמר. שובה ישראל עד השם אלוקיך. רק באהבה, רק בקרבה. סובבנו למישהו את היד מאחורי הגב, אמרנו לו, אתה חייב? פעם? אחת? מעולם לא. דקרנו מישהו? אמרנו לו, אתה לא בסדר שאתה עושה חטאים? מה אמרנו לו? אתה יהודי, בוא תשמע שופר. אתה יהודי, בוא תראה ארון הקודש. אתה יהודי, בוא תעשה בר מצווה שתרומם אותך. זה מה שאמרנו, במאור פנים. ובזה קיימנו את דברי הנביא, את פשט דברי הנביא. גם אני צריך לחזור בתשובה, ברור. ועוד איך. אבל האחריות המרכזית של יום הכיפורים היא לא מכוונת לבעיות האישיות שלי. אני צריך לתקן אותן. אבל היום הזה הוא יום לאומי. האומה שבה בתשובה. על מי מוטלת האחריות להשיב אומה בתשובה? על ביבי נתניהו? ונגיד שהוא היה מחליט שהוא רוצה לעשות כל מה שהוא יכול כדי להחזיר בתשובה. אני מזמין אתכם לשאול אותו, כבעל ניסיון ארוך טווח בניהול חיי מדינה, האם, אם הוא היה רוצה להחזיר את עם ישראל בתשובה, האם כל האפשרויות היו פתוחות בפניו? התשובה מאוד ברורה. הוא רוצה לעשות המון דברים. את הרוב הוא לא יכול. ראש ממשלה הוא איש אחד, עם עוצמה בהרבה נושאים ועם מגבלות בלתי אפשריות ברוב הנושאים. אז על מי מוטל שוב הישראל עד השם אלוקיך? תשובה פשוטה. על כולנו כאיש אחד בלב אחד. אין כתובת אחרת. אנחנו אלה שצריכים להיות השופר של הנביא, ולומר כמאז מקדם את אותה קריאה שהיא סוד כל הימים הללו. שובה ישראל עד השם אלוקיך. וכמובן, שזה דורש הרבה מאוד מאמצים בכל השנה, ומאמצים מוגברים בימים הראויים, כלומר בימים האלה. והיום אנחנו נמצאים בדילמה קשה מאוד. אבל יש צד שני למטבע. האם באמת עם ישראל רוצה יותר קדושה או לא? כל מי שנמצא בשטח יודע שהתשובה היא חד משמעית, כן. כל הצעקות האלה מבלבלות אותנו מהאמת. התלמידים שלי יוצאים למבצע שופר אחרי התפילות בראש השנה. הם עוברים בהמון גנים ציבוריים ומקומות ציבוריים ברמת גן, מתחלקים עם המון שופרות, וכל אחד הולך לתקוע שופר לאנשים, לזכות אותם בקיום המצווה. חוזר בראש השנה הזה, בחור. אומר לי, הרב, הם רימו אותנו. הם אומרים שעם ישראל לא רוצה הדתה. הוא אומר, אנחנו עברנו בכל הרחובות, לא מצאנו אחד שלא רוצה הדתה. כולם רוצים. מה זה רוצים? חלקם נמסים. אנחנו ערב יום הכיפורים. הישיבה כבר ריקה ביום הכיפורים. הישיבה שלנו התרוקנה ביום הכיפורים. פעם היא הייתה מלאה. כולם בקיבוצים בכל הארץ. קיבוץ, שאני לא אזכיר את שמו, מפני כבודו, שהיו אוכלים במרכז הקיבוץ, ביום הכיפורים, כל החברים במרכז הקיבוץ, היו אוכלים דבר אחר, או מה שבתורה קוראים חזיר, ביום הכיפורים. יש קיבוץ כזה בארץ. עד לפני כמה שנים. רצו להגיד, מי שרוצה להתפלל, שיבוא להתפלל, אמרו, לא, לא, לא בקיבוץ. אתם רוצים איזה מקום קטנצ'יק מחוץ, פשרה. אתם יודעים מה קורה שם עכשיו, ביום הכיפורים שעבר? במרכז הקיבוץ יש תפילה ענקית, ומי שרוצה לאכול, הולך החוצה. זה סיפור של כמה שנים, כולם קראו עם התלמידים שלי. והתלמידים שלי הולכים לכמה וכמה קיבוצים, במושבים, במקומות שהיו רחוקים, והתחילו עם 10 וגדלו ל-100, ל-150 איש. יש צמאון עצום. לכו למכון מאיר, שאנחנו בחסותו נמצאים, אין מקום להכניס סיכה. יש גל עצום שרוצים ללמוד תורה, רוצים קדושה, זאת המציאות בשטח. זה גם מה שמבהיל את אלה שמתחילים לצעוק הדתה. אוי ואבוי, לאן העם מישראל הולך? שוב הישראל מתקיים לעינינו. הם נכנסים לפאניקה. אתם יודעים מה זה פאניקה? אני אסביר לכם מה זה פאניקה. הורים, אני מספר סיפור שהיה, הורים ברמת השרון, מגיעים לגננת ערב שנת הלימודים הזאת ואומרים לה ביום שישי כשמסיימים את הלימודים אסור להגיד לילדים שבת שלום, זו הדתה. תגידי סוף שבוע מבורך. הם לא שמו לב שהמילה שבוע יש לה רק מקור אחד, וזה כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת מי נפש. יום זה שמש, ירח, חודש זה ירח, שנה זה שמש. אבל שבוע אין לו שום אחיזה בטבע. אז להגיד שסוף שבוע מבורך זה גם הדתה, רק הם לא שמו לב. אבל אתם מבינים איזה חרדה קיומית מישהו פה נמצא שאומר לגננת, אל תגידי לילדים שבת שלום? זה פאניקה, זה היסטריה. למה הם בפאניקה? הם מרגישים ששוב הישראל הולך ומתקיים לעינינו. אנחנו בסרט עם התשובה, נדמה לי שאין נושא יותר רציני וחשוב ומתאים לימים האלה, מלדבר על השאלה הזאת. זאת התשובה שבה אנחנו צריכים לעסוק. מה, בעם ישראל של פעם, בחטאים של אחרים? בעם ישראל די היום, מה קורה עם שוב הישראל? אני רוצה לשאול את השאלה, האם הדתה היא מנהג טוב? מידת חסידות חשובה? אולי איזה מצווה מדרבנן, סעיף של איזה לשון בגמרא? אולי יותר מזה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה דברו. יכול להיות שלחלק מכן יהיה קשה לשמוע את זה. זה מאוד מחייב. ובייחוד בימים נוראים שאנחנו מתכוונים לעשות מצוות, ופתאום אנחנו מגלים שיש חלק שלא עשינו, והוא מחויב, זה יכול להיות לא נעים. אז אני מתנצל מראש, מצוות שבין אדם לחברו צריך להתנצל ערב יום כיפורים. עוד לפני שחטאתי אני כבר מתנצל. אבל עכשיו אני גם אחטא. כי זה מצווה גדולה אחת הזה. חז"ל אומרים שיש מצוות עשה מדאורייתא. מוטלת על כל אחד ואחת מאיתנו להדית. לא רק יהודים, כי גם גויים. וזה מדאורייתא. ולא רק שזה מדאורייתא, אלא שזה מהמצוות הכי חשובות בתורה. ספר החינוך נכתב באופן כזה שהוא דילג עקף בעיה מאוד קשה. יש לך תרי"ג מצוות, אתה צריך למנות אותם? מי תשים מספר אחד? מי תשים מספר תרי"ג? ספר החינוך כתוב לפי הסדר של הפרשיות, ואז אין בעיה. ספרים אחרים כתבו את המצוות לפי קטגוריות. כאלה, כאלה. הרמב״ם כותב 1, 2, 3, 4 לפי סדר החשיבות. זה הרמב״ם, אין לנו גדול כמותו. מצוות עשה אחת, להאמין בהשם. פשיטה, יש יותר חשוב מזה? מצוות עשה שנייה, זה להאמין בהשם, זה לא כמו להאמין בבעל. להבדיל אלף אופי הבדלות. כי אם העמדת בבעל, אתה יכול גם להאמין באשרה. אבל עומד אליהו הנביא בהר הכרמל ואומר, אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו, ואם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. אצלנו אין שניים. זה מצוות עשה השנייה, שנקראת לייחד את השם. כלומר, הוא ואין בלתו. זה א' ב' של אמונה. א' ב', שתי מצוות עשה הראשונות, בספר המצוות של הרמב״ם. המצווה השלישית בחשיבותה בתורה, אחרי שאתה מאמין ומייחד את השם. אז מה תעשה הדבר הראשון? אהבת השם. מצווה לאהוב את השם. מונה הרמב״ם כמצוות עשה ג'. וחלק מהמצווה הזאת, שאנחנו פחות מכירים, דורשים חז"ל בספרי נפסק להלכה. שתאהיבהו על הבריות. ממי אתה למד? מאברהם אבינו. את הנפש אשר עשו בחרן, אברהם מגייר את האנשים ושרה את הנשים. הוא היה יושב פתח האוהל כחום היום, בשביל מה? בשביל הדתה. זה אברהם אבינו. כלומר, הוא פגש עוברי אורח, שפלים, שמשתחווים לאבק שברגליהם, אולי הנמוכים שבכל עובדי עבודה זרה, עבודה זרה שלהם זה אבק שברגליהם, ונתן להם לשון בחרדל, לכל אחד הוא שחט בן בקר, כדי שיהיה להם אוכל משובח שבמשובחים, לא על ידי שליח, הוא בעצמו, אלא בקר רץ אברהם, ושרה לושי והסעוגות, ויש לו עבדים ושפחות, לא, רק אני מטפל בכם. בשביל שבסוף, תגידו לי תודה, ואני אגיד, מה, אני גידלתי את הלשון בתוך העגל? אני גידלתי את החיטים? אז למי נגיד תודה? לריבונו של עולם. ונותן להם שיעור באמונה, אחרי שהוא הריח אותם בעצמו, הלבבות פתוחים, והוא קרב אותם להשם. וזו מצוות עשה על כל אחד ואחת מישראל בכל הדורות. ואם הדבר נכון על גויים, שאנחנו אומרים, ועל כן נקבל לך לראות מרע ותפארת עוזרך, להעביר כולנו מן הארץ, לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקרו בשמך. וזה לא רק תפילה, זה גם חובה מעשית. אבל על אחינו, בשרנו, אהובינו, שרע על הכפירה בלבל אותם, על אחת כמה וכמה, שאנחנו מחויבים כל אחד ואחת. בעדתה. זה מצווה מדאורייתא מהחשובות ביותר. חוץ מאמונה, המצווה הכי חשובה שיש בתורה. ואומר הרמב״ם, זה גם על דרך הטבע. שאם אתה אוהב מישהו, אתה דואג שכולם יאהבו אותו. זה דבר מובן מאוד. וזאת מצווה, תעשה מדאורייתא. יש דרוש של החתם סופר. זכינו לו כנראה על ידי זה שהדפוס היה יקר. הדרוש נקרא פיתוחי חותם. והוא נמצא בשוט של החתם סופר, שאלות ותשובות בהלכה, בין אור החיים ליורדיה. ככל הנראה, כשהוא שלח לדפוס את אור החיים, והדפוס היה מאוד יקר, ונשארו כמה דפים, אתם יודעים שזה 16 עמודים ביחד, נשארו כמה עמודים. ויש לשון שמופיע הרבה בספרים הישנים, כדי לא להוציא הנייר חלק. כלומר, כבר התפסתי, יש ניירות חלקים, אני אביא עוד משהו. זה לא כמו המחשב היום, שהוא אומר, תסדר את זה ב-20 עמודים, ב-21 עמודים, ב-22 עמודים, הוא עושה לך הכל לבד. אז לא היה. סידרו, פתאום נשארו 4 עמודים. אז בית הדפוס שולח לך בסופר, נשארו 4 עמודים רכים, אולי אתה רוצה להוסיף משהו? הוא אומר, יש לי דרוש ב-4 עמודים. שלח את זה, עד היום זה נמצא בספר השאלות והתשובות, דרוש פיתוחי חותם. שואל שם החתם סופר את השאלה הבאה. ממה נפשך? קשה. אם אברהם אבינו הוא יותר גדול מחנוך, איך חנוך נעשה מלאך משמיים, ואיננו כי לקח אותו אלוקים, ואברהם אבינו נקבר באפר הארץ. ואם חנוך יותר גדול מאברהם, למה הקדוש ברוך הוא הוציא את האומה הישראלית מאברהם ולא מחנוך? הוא אומר, אני לא מבין. מי יותר גדול? אם אברהם יותר גדול, אז הוא צריך להיות מלאך. כמו חנוך. אם חנוך יותר גדול, אז את האומה הישראלית צריך להוציא ממנו. אומר החתם סופר כך. אם אברהם אבינו היה עושה כמעשה חנוך, ומתבודד במדבריות, ועוסק רק בהתרוממותו הוא לדבקות בהשם, לא רק שהיה נעשה מלאך, היה הרבה יותר גדול מחנוך ונעשה מלאך הרבה יותר עליון ממנו. אבל, אומר החתם סופר, מה היה יוצא לקדוש ברוך הוא מזה? עוד מלאך בשמיים? זה מה שחסר לו? יש לו ריבי רבבות מלאכים בכל גדוד, ואין קץ לגדודיו. אז מה נותן שחנוך נעשה מלאך? חוץ מזה שאנחנו אולי יכולים ללמוד שמישהו מאיתנו נעשה מלאך. זה העיקר. ואברהם אבינו, במקום להתבודד, אל הבקר רץ אברהם, והוא היה מדבר עם עוד אחד ועוד אחד דיבורי אמונה, וגרם לזה שאנשים בשר ודם כאן בארץ יהיו קרובים להשם יתברך. והקדוש ברוך הוא רצה להוציא את האומה הישראלית בדיוק מהדמות הזאת. שוויתרה על הרוממות הפרטית שלה בשביל שיהיה גילוי שם שמיים בארץ. כך אומר החתם סופר. ולכן גם אם אנחנו באים לעשות תשובה בימים הנוראים האלה, אנחנו צריכים לחשוב האם אנחנו מנסים להיות חנוך או אברהם, בנים של מי אנחנו? אנחנו גם בנים של חנוך, זאת האמת. אבל אנחנו מתגאים בהיותנו בני אברהם, יצחק ויעקב. ולהיות בן אברהם פירושו להקדיש את חיי להדתה. זה בן אברהם אבינו. אנחנו צריכים להיות אור לגויים. כלומר, הדתה לא צריכה להישאר בגבולות העם היהודי, אלא, איך אנחנו אומרים בסוף התפילה, לפחות אנחנו אשכנזים, והביאותי אל הר קודשי ושמחתי בבית תפילתי, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זה הדתה שלנו. להפוך כל העמים לקרוא שפה ברורה בשם השם. ובכן, תן פחדך על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת, וראוך כל המעשים, וידע כל פעול. זה התפילות שלנו. בזה אנחנו עוסקים. תחפשו במחזור. אתמול לא כיוונתי בסמך השם לכל הנופלים. תחפשו את המחזור. אין. אתמול פגעתי באחותי. אין. זה לא הנושא. עכשיו אני רוצה לעסוק בעוד שאלה. ובעיניי, מדינת ישראל נמצאת היום בצומת הזאת. אני אקדים הקדמה אחת. ממקורות יודעי דבר שמעתי, שהיו ישיבות ארוכות, אני לא יודע אם זה הקרן החדשה או סביבת העבודה הזאת, שרוב השנים האחרונות נלחמו על ארץ ישראל בעיקר, ועל בעיות הדת כמשני. והיה להם ישיבות ארוכות שדנו בשאלה, האם להמשיך בארץ ישראל הכיבוש משחית וכל זה כעיקר, או לעשות גם ארץ ישראל וגם הדתה, או רק הדתה. אחרי הרבה דיונים והעמקת הדת, הם החליטו רק הדתה, והם צודקים לגמרי. הם צודקים לגמרי, ואני אסביר למה. יש יישוב בארץ בשם שומריה, אני מניח שכולן שמעו עליו. מגורשי גוש קטיף גרים שם. איך הם הגיעו פתאום לקיבוץ של השומר הצעיר, מרץ? פשוט. לשומר הצעיר אין היום אנשים שמוכנים לנסוע עד שומריה כדי ליישב את ארץ ישראל. אז היישוב שם דח. כי אם אין אמונה וקדושה ותורה, גם ארץ ישראל אין. ואם יש, גם ארץ ישראל יש בסוף. תראו מה קורה לחרדים בנוגע לארץ ישראל. חלקם מאוד לא רוצים את זה, אבל זה קורה להם, אין להם ברירה. מודיעין עילית, ביתר עילית, והם ממשיכים הלאה. והם גם מזדהים יותר ויותר. לאט לאט, הם מבינים שזה הארץ שלנו, זאת האמת שלנו. והם צודקים שארץ ישראל היא שאלה מאוד 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 חשובה, אבל יש לה שורש, והשורש זה הדתה. זאת השאלה והידיעה. אז למה זה כל כך כואב להם? אולי נשאל עוד שאלה אחת, והיא, האם, וככה האינטואיציה שלי אמרה בהתחלה, ואחרי זה חזרתי בי. בהתחלה נראה לי שאלה שרוצים שופר ובר מצווה וללמוד תורה וכו', זה סוג אחד של אנשים, ואלה שצובחים הדתה, זה סוג אחר. ואחרי זה כשהתבוננתי על זה ראיתי שחלק גדול זה אותם אנשים. הם גם רוצים הדתה וגם צועקים על הדתה. למה? נדמה לי שכששואלים את זה כך, פתאום זה מתברר. כל כך הרבה אנשים רוצים הדתה, אז מי צועק? לא יכול להיות, לא נשאר. אני אגיד לכם, פתאום הבנתי שיש שתי תשובות. זה לא תשובה מיראה ותשובה מאהבה, שאנחנו עוסקים בהם הרבה. זה דומה, אבל זה לגמרי לא זהה. ואנחנו נעזוב את אהבה ויראה ונעסוק רק בשתי סוגים של תשובות. כולנו נמצאים שם. וזו תשובה טבעית שבאה מהנפש מאליה, ותשובה מכוונת, מודעת, מגייסת. כולנו בעשרת ימי תשובה האלה עברנו גלים של תשובה טבעית. משהו בנפש רצה לשוב בתשובה. אם תהיה כאן אחת שתאמר שזה לא קרה לה, אני מודיע מראש, אני לא מאמין לה. לא יכול להיות! לכולנו היו גלים של תשובה. טבעיים. גם כשלא התכווננו ולא התאמצנו. וחוץ מזה, כולנו גם התאמצנו. גם עשינו את זה באופן מכוון. בחירי. מדעת. ובעצם, השאלה שעומדת היום בפני מדינת ישראל, ובתרכיז בפני הציונות הדתית, זאת השאלה, מה מערכת היחסים בין תשובה טבעית לתשובה מודעת? האינטואיציה הפשוטה, תמיד, והיום לאין ארוך יותר היא, שתשובה טבעית היא התשובה הכי נפלאה. אם ותסעין רוח ואני שב עם תשובה, זה נפלא. אבל האמת ניתנת לאמר, שכולכן הגעתם לפה, גם בצורה מודעת ומכוונת, כדי לגייס את עצמכן יותר לתשובה. ואולי גם לקיים מצוות שעדיין לא קיימתם. לא זכרתם, לא למדתם שיש מצוות הדתה. לא עסקתם בזה. זה מצווה מדאורייתא. אז הגיע הזמן לשוב בתשובה. וזה מוטל על כולנו כאיש אחד בלב אחד. גם להדיט את עצמי יותר, אבל גם לחשוב על האומה כאומה. ובאתם לכאן משני הטעמים. גם כי משהו קרה לכם מבפנים, קרה באלף, אולי גם קרה בהי. וגם בגלל שאתם התגייסתם לבחור לשוב בתשובה. צעקת ההדתה בעצם מבשרת לנו בשורה ואומרת כך. גם אם יש תהליך של התקרבות טבעית, זה לגיטימי. למרות שיש חלק שזה לא לגיטימי בעיניו, והוא בהיסטריה. ואסור להגיד שבת שלום. למרות ששבת שלום זה טבעי להגיד. לא, אבל היום זה כבר נהפך להיות איזו סכנה נוראית. אני ידעתי שאני הולך לשבת פה בפני מאות מפלצות מסוכנות. כולכן בעיניהם. אתם סכנה קיומית למדינת ישראל. עוד תגידו שבת שלום למישהו, רחמנא ליצלן. תשובה טבעית מתקבלת על ידי הרוב הגדול. זה לגיטימי, אדם רוצה. גם אם זה לא מצא חן בעיניי, שהילד שלי חזר בתשובה, אבל אני לא בקלות אגיד לו שזה לא בסדר, כי אני הרי אמור להיות פלורליסט. אז איך אני אגיד לך שאתה לא יכול לבחור את מה שאתה רוצה? אבל שמישהו יבוא לשכנע אותך? הרי אף אחד במדינה לא משכנע על שום דבר. הארץ ניסו לשכנע פעם מישהו על משהו? חס ושלום. אף אחד לא כותב שם בשביל לשכנע אחרים. זה רק בשביל לשים דיו על הדף, אבל לא לשכנע חלילה. כמובן בסרקזם. כל המדינה משכנעת, אבל הדתיים אסור. לומר את דעתם. לשכנע בדעתם, במאור פנים. מישהו חושב היום באמת לכפות? מישהו חושב היום לכפות? אנחנו יכולים לכפות? אני לא מדבר על השדה הציבורי, עבודות רכבת, כן, לא. זה שאלה ציבורית. מה עושה האומה כאומה? יש דעות שונות, ובסוף מגיעים לאיזה החלטות משותפות, אין ברירה. כי הרכבת, או שהאומה מחליטה שהיא עובדת, או שהיא מחליטה שהיא לא עובדת. וכיוון שכולם שותפים, כל אחד יש לו אצבע, יוצרים קואליציות, יוצרים חיבורים, בסדר. אני אדבר על הרמה הפרטית. שאתה תשכנע אותי, זה הדתה. לך אין זכות לשכנע. זאת הזעקה היום של הקוזק הנגזל. ואנחנו צריכים לברר לעצמנו, כי נדמה לי שלא מעט מהטענה עושה לנו קשיים גדולים. והקושי הראשון והמרכזי והעיקרי, שהוא נוגע לא רק איך עושים אותם ליותר דתיים, אלא איך אנחנו נעשים לא רק יותר דתיים, אפילו נשארים כמו שהיינו ולא מדרדרים, ויש לנו חלקים כאלה בתוכנו. זאת השאלה, האם הכל צריך להיות רק טבעי או גם מכוון? זאת השאלה. ההדתה, קמפיין ההדתה, בעומק העומקים בעיניי, מציב את השאלה הזאת. כפרט וכאומה. בואו נראה רגע בפרט. האם כשאני עושה פעולות מכוונות לחזור בתשובה, זה גם תוקע אותי? כל אחד יודע שכן. זה מצמק אותי, זה קולע אותי, אין את ההרחבה, אין את החופש, אין את התסיסה. אני אומר, תן לעצמך להתרומם, לעוף, כנפי רוח. הרב כתב את זה שם על משהו אחר לגמרי. מי שיעיין, כל מה שעשו מכנפי רוח, אין לו קשר למה שהרב כתב. אבל בכל זאת, אנשים מרגישים את הצדק של העתק הדבק הזה. אנחנו רוצים כנפי רוח היום. ואם תהיה איזה מצווה שלא מעיפה אותי על כנפי רוח, אז לא. זה נכון בתוכנו, וזה נכון בתוך טענת ההדתה. מכוון זה חיצוני, זה כפוי, זה מאוס. זה לא. אני רוצה להצביע על שתי בעיות בעבודה הכללית. בעבודה הפרטית יש עוד בעיות, אבל לא ניכנס אליהן. בעבודה הכללית, שתי בעיות שהתשובה הטבעית עלולה להיכשל בהן, לא רק עלולה, נכשלת בהן כל הזמן. א', וזה נוגע גם לתשובה הפרטית, זה מכנה משותף, אם בעשרת ימי תשובה היינו נותנים רק לגלים הטבעיים שלנו שרוצים לקרב אותנו להשם, לעבוד, ולא היינו מוסיפים להם איזו התגייסות מכוונת בחירית, היינו מגיעים לדרגות יותר גבוהות, יותר נמוכות ממה שאנחנו מגיעים. בוודאי יותר נמוכות. למה? כי קודם כל בכמות, חלק גדול מהזמן, אנחנו צריכים להודות שאין לנו גל כזה. אנחנו עסוקים בכל כך הרבה דברים שתופסים אותנו למקומות אחרים. אז אם היינו תורים רק בגלים, הרבה מאוד מהזמן הם לא היו מגיעים. ב' באיכות. כי אם אני שב בתשובה רק מגל שמגיע, ואני מתנה שהכל יהיה אך ורק על פי הגל, אז מה קורה אם אחרי הגל הזה הוא דואך, ובמקומו מגיע גל שרוצה מידות רעות, או תאוות שפלות, או איזה משהו שהוא נגד התורה? יש לי 10 דקות. תדברי עם מרדכי, תגידי לו, אני מוכן לסיים, אין לי בעיה. רק דברי עם מרדכי ותגידי, מה סוכם? הוא אמר לי, בחצי בדיוק לסיים. אולי זה היה טעות? אני לא יודע. נמשיך. אבל גם באיכות. למה באיכות? מפני שאם יבוא גל אחר, ואני רק הולך לפי גלים, אז הגל האחר יסחוף אותי למקום אחר לגמרי. כמו שגל של תשובה מגיע, גם הגל של עבירה מגיע. אבל אם אני עושה את זה בחירי ומודע, אז אני אומר, לא, אני לא אתן לגל השני לשטוף אותי. ואני חושב שמדינת ישראל והציונות הדתית נמצאים בצומת הזה, איזה עומק, עומק העומקים של שאלת התשובה והאמונה שלנו היום. האם רק באופן טבעי אנחנו דבקים בהשם? ואז, כשזה לא מתאים, אני נהפך להיות דטלף, דתי לפעמים, או שאני חוזר בתשובה, במודע ובאחריות ובהתגייסות, ואם זה לא מתאים לי, זה לא תנאי. וזה נכון גם על צעקת ההדתה שמתקיפים אותנו. הם אומרים לנו, אם זה בא טבעי, מה אנחנו יכולים לעשות? גם את זה חלקם מאוד לא רוצים. אבל מה אנחנו יכולים לעשות? אבל שאתם בכוונה תעשו את זה? כאילו שהם לא בכוונה, אין כוונתם להשפיע את דעותיהם. מה, אנחנו אזרחים סוג ב'? כן, בכוונה אנחנו רוצים שדעותינו יתפשטו. מה יש? מה, זה דמוקרטיה פה, לא? אבל בכל זאת, מה מציק להם? עזבו את הדמוקרטיה. אתם בכוונה תגרמו לילד שלי שהנקודה היהודית תבער בו? תשובה, כן. כי אם לא, זה יקרה הרבה פחות והרבה פחות טוב. אבל יש כאן עוד תשובה יותר עמוקה, והיא נמצאת בעיקר בצד הלאומי. אם התשובה נעשית רק באופן טבעי, אזי היא באה עם השיגים שהיו קודם. אין תהליך ברירור. ואני אקח דוגמה. אם שם מותר חובה. הייתה חברת כנסת במדינת ישראל שבנאום הבכורה שלה עשתה מעשה מדהים ולימדה מסכת כתובות מעל בימת הכנסת. קוראים לה רות קלדרון. האם היא הייתה צריכה לברך ברכות התורה לפני שהיא... אנחנו לומדים עכשיו תורה, צריך היה לברך ברכות התורה קודם. אם מישהו שומע, לחלק מהפוסקים זה רק עירור, לא צריך. אבל אם הייתם מדברות, צריך. היא הקריאה כתובות. הייתה צריכה להגיד ברכת התורה? לא. היא לא מאמינה בתורה. אם אין אלוקות שם, לא צריך להגיד. זה פולקלור. האם זה יותר טוב או יותר גרוע שהיא עוסקת בזה? יש צד שזה יותר טוב, אבל יש גם צד שזה מסוכן ויותר גרוע. במי אנחנו נלחמים יותר? בחילוניות של החילונים או ברפורמיות של הרפורמים? בוודאי שברפורמים. אדם אומר, אני לא דתי. הוא אומר, טוב, אני הדתי, ואתה לא, וננסה לשכנע את אחד את השני, וברוך השם, אנחנו מצליחים יותר ויותר. אבל, אם אתה אומר שאתה הדת האמיתית, זה כבר התנגשות. לכן כל חכמי ישראל רואים ברפורמים בעיה יותר חמורה. אני הייתי בפאנל עם רות קלדרון לא הרבה זמן אחרי שהיא נבחרה. והיא רצתה להכשיר את הלהט"בים מדאורייתא. היא למדנית. למדה תורה יותר מרוב היושבות פה, כנראה, בכמות הזמן. תדעו לכם. היא עוסקת בזה חלק גדול מזמנה, אני לא יודע בדיוק כמה. היא אומרת, כתוב בתורה, בצלם אלוקים, עשה את האדם, זה את כל האדם. אז גם אותם. אמרתי לה, אבל התורה אומרת הרי בפסוק, בפירוש, מה דעתה על הנושא? אומרת, הפסוק הזה היא לא מקבלת. אם חוזרים בתשובה רק עם הטבעי, אז עושים את זה עם הדעות שהיו קודם. ואז בעצם זה לא תורה, זה לא קדושה, זה לא נעשה ונשמע. בשביל נעשה ונשמע, אנחנו חייבים לחזור בתשובה באופן מודע שאנחנו רוצים את רצון השם יתברך ולא את הפולקלור שלנו. ובחזרה הטבעית שיש היום, יש הרבה דברים טובים, אבל יש גם סכנה עצומה. היא סכנה לחוזרים שיחזרו למקום הלא נכון, והיא גם סכנה לאלה שנושרים, שפתאום אומרים, וואו, באמת טבעיות, זה שם המשחק. נלך רק על זה, וזו נפילה גדולה שיש לצערנו גם בתוכנו. אבל יחד עם זאת, אין ספק שהטבעי יש לו דברים נפלאים. יש בו מתנות שאי אפשר אף פעם לעשות במודע. נהג שמחליף עם מלוכים במודע ונוהג עם המודע, הוא הרבה יותר נוקשה ועלול לעשות תאונה מאשר נהג שכבר הכל טבעי אצלו. הטבע הוא הרבה יותר מדויק, מהיר וחריף מהמודע. ויש היום הרבה בעלי תשובה שנותנים לנו דוגמה מצוינת. הם חזרו דרך הכוונה שדיכאה אותם גם בדרך, והיה להם לא קל בכלל. תשאלו את כל בעלי התשובה. אבל אחרי שהם חזרו בתשובה, והם המיתו את החיוניות שלהם כדי להיות מכוונים על ידי רבותינו, על ידי השתלשלות התורה מסיני ועד היום, אחרי איזו תקופה, פתאום הם הבינו, כשהם כבר גדלו בתורה, שבעצם יש לנו פה שאלה עצומה. מה שהתאים לכם לא התאים לנו, לילדים שלנו. אנחנו צריכים משהו, ויש לנו כוחות חיים שאתם מעולם לא פגשתם. ויש לנו מרחבים שמעולם לא ראיתם. ויש לנו יכולת לדבר אל הציבור הישראלי ולהגיד לו שוב הישראל, שאף פעם לא תהיה לכם. מישהו פה יכול לעשות הופעה באבימה עם 2,500, 3,000 איש חילוניים שמשלמים תשלום מלא והכל שבועיים לפני התאריך כבר נגמר, ולבוא עם כיפה שחורה וציציות מתנפנפות יותר משלי כמו אוהב יותר בנאי? אף אחד. במקום שבעלי תשובה עומדים, הוא מביא משהו טבעי, אותנטי, שעשיר ושונה מכל מה שלמדנו. וגם לנו יש הרבה מה ללמוד מהם. כמה מחירים הם שילמו בשביל הסלטות והמהפכים שלהם כדי להגיע ליהדות? והזהות? כמה פעמים הם היו צריכים את כל הזהות שלהם לשנות? הם אור עצום. ומביאים את זה באופן טבעי, ומסוחפים אותנו ואת האומה הישראלית. ואנחנו המכוונים, המודעים, הבוחרים, לעולם לא נוכל להביא את הדבר הזה. יש לנו עוד הרבה ממה לדון, אבל הזמן קצר, אני רוצה לסכם. ביום הכיפורים הזה, כמו בראש השנה הזה, אני אתפלל הרבה הרבה את המילים ופתחון פה למייחלים לך. סתמו לנו את הפה במדינת ישראל. הפחידו אותנו. הלכו עלינו אימים. נבהלנו כולנו. ואנחנו צריכים לשוב לשוב הישראל עד השם אלוקיך. באומץ, בלב רחב, פתוח, אמיתי וכן. כבנים במדינה דמוקרטית עם זכויות לא סוג ב', כאוהבים אמיתיים את כל אחינו, שרק במאור פנים, בלי שום כפייה, אנחנו נציע להם חיים אלוקיים. אנחנו נקרא להם שוב הישראל עד השם אלוקיך, ואנחנו נזכה להיות שותפים למצווה הגדולה הזאת של ואהבת את השם אלוקיך, לאהבהו על הבריות. שנה טובה וגמר חתימה טובה. ושנת הדתה נפלאה.